בשבוע שעבר על זה שאנחנו בעזרת השם חוזרות הביתה, ולחזור הביתה אחרי תקופה כזאת ארוכה זה לא תמיד פשוט. אז אנחנו רוצות לחזק את עצמנו, שיהיה לנו כוח לחזור הביתה, שיהיה לנו כוח לחזור הביתה כראוי. ובשביל זה אנחנו נלמד כמה וכמה דברים על אבא ואמא שלנו. והמקור הראשון הוא מתוך מסכת ברכות דף י"ז, והגמרא, אני לא יודעת אם זה מצולם לכם כל מה שכתוב שם, דקה, כן. הגמרא אומרת כך, בצד ימין למעלה, מרגלה בפומי דרבה. מרגלה בפומי דרבה זה הכוונה שהייתה רגילות בפיו, שבלי, לא, 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 לא להפריד בין הדפים בסדר. זה ככה. לא, זה כל מי שקיבלה את זה לא ידע מה לעשות עם זה, עזבו. קצת מקוריות. מרגלה בפומי דרבה, הכוונה שרבה היה רגיל לומר את זה בפיו, בסדר? רבה היה רגיל. מה הוא היה רגיל לומר? תכלית, חוכמה, תשובה ומעשים טובים. מה זה תכלית, חוכמה? תודה רבה. אומר רש"י, עיקרה של תורה שיהיה עם התשובה ומעשים טובים. אני רוצה להסביר. אומר בעצם רבה, מי שחושב שהוא לומד תורה בשביל לדעת, בשביל להיות חכם וידען וחקרן, ובזה זה מסתיים, הוא לא יודע מה זה תורה, הוא לא מבין מה זה תורה. אנחנו לומדות תורה בשביל שזה ישפיע על החיים שלנו, בשביל שזה ישפיע על המעשים שלנו, בשביל שאנחנו לא נשאר אותם בני אדם שהיינו לפני שהתחלנו ללמוד את התורה. ומה המשך דבריו? מתוך זה שהוא אומר, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, אומר רבה, שלא יהא אדם קורא ושונה. קורא ושונה, אנחנו כבר יודעות שזה אדם שעסוק בלמידה, אדם שעניינו הלימוד, ובועט באביו ובאמו וברבו, או סליחה שלא כתוב לכם הכל ואני אגיד לכם, או במי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין. כן, אז אומר רבה שהביטוי הזה, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, זה לכוון אותנו שלימוד התורה הזה, שאנחנו עכשיו יודעות תורה, מבינות בתורה ועוסקות בתורה, זה לא יגרום לנו שנהיה בועטים באבא, באמא. רבו זה מי שלימד אותו תורה בצעירותו, כן, כל מיני מורות שלימדו אותנו פעם תורה, כי מה הן יודעות המורות האלה לעומת מה שאני לומדת היום במדרשה, כמעט לא יודעות שום דבר. ורבה מביא הוכחה מספר תהילים. בספר תהילים כתוב, ראשית חוכמה יראת השם. מכירות את זה? ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. אני חוזרת, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. מה אומר רבה? מה כתוב? שכל טוב לכל עושיהם, לא שכל טוב לכל לומדיהם, נכון? היה צריך להיות כתוב, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל לומדיהם, נכון? כי מה עושים עם התורה? לומדים את התורה? לא. אומרת הגמרא, ללומדיהם לא נאמר, אלא לעושיהם. זאת אומרת שהרצון שמתוך לימוד התורה יצמח מעשה, ולא שמתוך לימוד התורה יצמחו ילדות למדניות, חכמניות, או כל מיני ביטויים אחרים, בסדר? איך זה קשור לשלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באביו ואמו? אז זה מה שננסה לברר עכשיו, ומתוך זה נמשיך הלאה במקורות הנוספים שיש לנו בדף, אבל נתחיל בעיניה. אז הרב אומר כך, טבע החוכמה הוא להרים את האדם למעלה יותר גדולה מהאמונה לבדה בלא חוכמה. בסדר, אז יש פה דברים שקצת דיברנו עליהם גם כשלמדנו דברים לפורים, ואולי גם ביחס לנושאים אחרים. השלב שבו השכל מתחיל להיות משמעותי בחייו של האדם זה לא בשנים הראשונות לחייו. יש שלבים בחיים שלנו שהם לפני הלימוד השכלי. יש שלבים בחיים שלנו, זה עוד טרם אנחנו עסוקים בבירורים שכליים, עמוקים, פנימיים. אז כשאדם מתחיל להגיע אל שלב החוכמה, זה בעצם מעלה אותו באיזושהי מדרגה. זה מביא אותו למדרגה חדשה. ותכף אנחנו נדבר על האמונה, הרב מדבר פה על האמונה, אבל אני רוצה להסביר את זה אחרי המשפטים הבאים. אומר הרב, הוא משפט כל כישרון. כל כישרון זה כל כישרון שיש לאדם. שיש איזה כישרון טבעי קודם לו, שהוא למטה ממנו, אז כל זמן שלא הגיע זמן הכישרון היותר נעלה לשמש, מתחזק בו הכישרון השפל. אבל כיוון שהגיע זמן הכישרון היותר נעלה, אז הכישרון השפל מתחלש. וצריך זהירות שהכישרון הנעלה לבד יתרונו, ימלא גם כן מקום הכישרון השפל. אז הדברים שהרב אומר עכשיו זה דברים כלליים. בסדר, ניתן לאיזה משל כדי שנבין על מה הרב מדבר. בסדר, נניח שיש לילד כישרון של ציור, בסדר? מגיל מאוד צעיר, כשהוא לוקח צבעים, אז ביחס לגיל שלו, רואים שיש לו כישרון של ציור, נכון? ואמא תולה את הציורים שלו על המקרר, וכל פעם כשסבתא מגיעה, אז מפארים ומעללים ומרוממים את הציורים שלו, וכולם מרגישים שיש פה משהו מיוחד, וזה מאוד מאוד יפה וטוב ושמח. מה קורה כשהוא נהיה בן 6.5? 7.5? לא יודעת מה, מה קורה? מה אומרים לילד הזה? עכשיו אתה צריך ללכת לחוג ציור. למה אני צריך ללכת לחוג ציור? בגלל שיש לך כישרון של ציור. מה קורה בחוג ציור? מה קורה? המורה מלמדת אותו. זה כבר לא הכישרון הטבעי הפשוט של הילד. המורה מלמדת אותו כללים, איך מציירים צבעי פחם ואיך מציירים צבעי מים, איך עושים פרספקטיבה, איך עושים אור וצל, איך עושים, לא יודעת מה אם למד אותו. ומה קורה, מה הוא עושה לאט לאט? הוא הולך למקרר ומה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא מוריד את הציורים הקודמים. שקודם מבחינתו זה היו הציורים הכי יפים בעולם, זה היה הכי יפה בעולם, ברור, ברור. אלא מה? כשהגיע שלב השכל, מה קורה כשמגיע שלב השכל? פתאום הוא רואה בציורים הטבעיים שלו כל מיני טעויות, פיקשושים. נכון, המורה מלמד אותו לצייר על אמת. המורה מלמד אותו כללים וטכניקות ודברים כאלה, ופתאום הוא הולך ומוריד את הציורים האלה, ופתאום על המקרר יש ציורים חדשים. הציורים החדשים זה ציורים יותר משוכללים, נכון? זה ציורים יותר מדויקים, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. מה צריך להיזהר שלא יקרה מהרגע שהוא מתחיל ללמוד בחוג ציור? מה צריך להיזהר? שמה? הוא יכול פתאום לשכוח את הטבעיות של הציור שלו. הרי מה קרה כשהוא היה ילד קטן? למה הוא לקח צבעים וצייר? הוא הרגיש משהו זורם, שוטף, חי, טבעי, שמח, נעים, ומה שיצא לו הוא שמח. מה קורה אחרי שהוא הולך לחוג ציור? למה פתאום הציורים האלה פחות? כי המורה הסבירה לו בשכל שכשאתה מצייר, אתה לא יכול לצייר כל מה שבא, אתה לא תמיד זורם, אתה גם קצת זורם וגם קצת לא זורם. אומר הרב, יש כישרון שהוא כביכול שפל. בסדר, השפל הוא יותר טבעי. זה משהו שקיים בתוכך בצורה טבעית, ואם אתה ער לזה, אם אתה חי את זה, אז אתה מצייר. אותו דבר ריקוד, אותו דבר מוזיקה, לא משנה, סתם נתתי דוגמה של ציור. וברגע שמגיע הכישרון היותר נעלה, אומר הרב, אז באיזשהו מקום, הכישרון השפל, הוא הולך ומתחלש. הוא הולך ומתחלש, כי באמת אנחנו רוצים שהציורים שלו יהיו יותר יפים. בסדר, אנחנו רוצים שאם יש לו כישרון, אז הכישרון שלו ידע איך להתנתב ולאן להגיע ומה ליצור, בסדר. אבל צריך מאוד מאוד להיזהר שמשהו בטבעיות, משהו בזרימה, משהו בחיבור הפשוט לכישרון הזה לא ייפגם, ויש חשש שהוא ייפגם. יש חשש שהבן אדם, הילד הזה, לאט לאט ילך וישכח שפעם כשהוא לקח את העיפרון, הוא הרגיש שהעיפרון רוקד לו על הדף, ועכשיו הוא לא רוקד. עכשיו הוא נורא 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 נזהר, הוא הולך צעד ובודק מה קרה בצעד שלפני, הוא הולך שני צעדים והוא בודק אם הוא הגיע למקום הנכון, הכל מאוד מאוד מכוון. בסדר, יש לו סיבה לזה, למה זה מכוון, אבל גם יש סכנה. יש סכנה שהטבעיות, השמחה, הזרימה, החיבור, האמיתיות של הציור אצלו, תלך לאיבוד. אומר הרב, מצינו למשל, כל זמן שהילד קטן, בסדר, הרב מביא עוד דוגמה, ינהלהו טבעו כטבע בעלי חיים, שלא לאכול יותר מדי. כן, מזמן לא היינו ילדים, וכבר מזמן אנחנו אוכלים יותר מדי. אבל לא נדבר על זה עכשיו, שלא נצטער. אבל כיוון שנתעוררו בו הכוחות השכליים, מסתלקת שמירת הטבע וצריך שמירה שכלית. מה קורה לבן אדם? תינוק קטן, דיברנו על זה, גם בעלי חיים, להבדיל. תינוק קטן יונק כמה שהוא צריך. אף פעם הוא לא יבקש מאמא שלו נשנוש. למה? כי הוא לא בקטע. הוא אוכל מה שהגוף שלו מבקש באופן טבעי. גם בעלי חיים, נכון, אמרנו, אף פעם אריה לא ייכנס לסופר ויקנה גבינה צהובה. יש היום בערב גבינה צהובה? למה הוא לא יקנה גבינה צהובה? למה? כי זה מותרות. הגוף לא צריך באמת, סבבה, תאכלו גבינה צהובה, סייר דיים. הגוף לא צריך באמת גבינה צהובה, בטח לא שוקולד ולא סוכריות ולא שום דבר. כשילד בגילאים הראשוניים שלו, הוא חי על פי אינסטינקט. הגוף שלו אומר לו, תינק את הכמות הזאת ותפסיק ברגע שאתה שבע. זהו, גמרנו. זה האינסטינקט הטבעי. מה קורה כשמתחיל להיות לילד, מה מתחיל להיות לו? שכל. איך שמתחיל להיות לנו שכל, מתחילות לנו הבעיות. ברגע שמתחיל להיות לנו שכל, נגמר האינסטינקט הטבעי. ברגע שנהיה לנו שכל, מתחילה להיות לנו בחירה חופשית, שזה אחת הבעיות הקשות ביותר שיש לנו. כי אם לא הייתה לנו בחירה חופשית, באמת היינו אוכלים לחם, לא יודעת, לחם, גבינה ומלפפון, וגמרנו. מי רוצה אחר כך שוקולד? מי שותה אחר כך כוס קפה עם שתי כפיות סוכר? בשביל מה? לא צריך. בסדר, מי זוכר את זה? מי זוכר בכלל שהייתה תקופה כזאת? אומר הרב, על כן צריך להיזהר שימלא השכל חסרון הטבע גם כן, שאם לא ימלא תעודת תפקיד הטבע, אז יישפל במדרגתו למטה מערך בעלי חיים שמתנהלים על פי הטבע. מה אומר הרב? אמנם עכשיו אנחנו במדרגה יותר גבוהה, אנחנו כבר לא עם אינסטינקט טבעי, אבל אסור לנו לשכוח את האינסטינקט הטבעי. למה? כי אם נשכח שיש דבר כזה, אז יכול להיות שיהיה בן אדם שיוכל ויוכל ויוכל ויוכל, ככה היצרים שלו מבקשים ממנו, כי זה מה שמציע לו העולם, ויוכל 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 ויוכל, וישכח שפעם שיש דבר כזה בגוף שאומר לאדם, אל תאכל יותר ממה שאתה צריך, תאכל רק מה שאתה צריך. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להישאר כמו תינוקות, נכון? אדם, כבר דיברנו על זה, אדם לא אמור להישאר תינוק. בעזרת השם אדם צריך לגדול, והוא חייב שכל, ועם השכל הזה יפתח את העולם, ויצמיח את העולם, ויגדל את העולם, ויקדם את העולם וישכלל את העולם. אלא מה? הוא צריך לא למחוק לגמרי את הערך של האינסטינקט הטבעי. אסור לו לשכוח שיש משהו אמיתי חשוב ויסודי באינסטינקט הטבעי, שלא ילך לו לאיבוד לגמרי, כי אם הוא ילך לו לאיבוד לגמרי, אז האדם הזה יכול ללכת באמת לאיבוד. כן. בשנייה שנהיה לנו שכל, זה תאוות יצרים יצר רע. בשנייה, גמרנו. ברגע שיש לנו בחירה, אבל לא לשכוח את זה. להשאיר לזה מקום. להשאיר לזה מקום. אז בואו נראה על מה, הרב לא רוצה לדבר על זה. בסדר, הוא לא רוצה לדבר על אוכל היום. הוא רוצה לדבר על אמונה. בסדר? בואו נלמד את מה שהוא אומר על אמונה ונראה אם יש לנו תשובה. בסדר? לשאלה שלה. אומר הרב, ודבר זה נמצא גם כן באמונה. מחמלת השם על יצוריו להנחותם בדרך חיים הטובה להם לעולם, לתקן מצבם המוסרי לאור באור החיים. על כן, מה קורה עם האמונה שלנו? עכשיו אנחנו לומדות אמונה. אומר הרב ככה, כל זמן שהאדם הוא קטן, שאז אין לו שלמות אחרת שתנעלהו כי אם האמונה, אז האמונה חזקה בנפשו. אבל הוא לא מאמין רק לנפשו, הוא לא מקשיב רק, זוכות, דיברנו על זה הרבה בפורים, כשלמדנו על תינוקות של בית רבן, נכון? על המפגש של הילד עם העולם, ועל התום שלו, ועל האמת שלו, ועל הישרות שלו, בסדר, דיברנו על כל זה. אבל הרב מוסיף פה עוד דבר, הוא לא רק, האמונה שלו לא חזקה רק בנפשו, אלא גם במי? בהוריו, וברבו, ובכל מי שגדול ממנו. כל האנשים הגדולים שלימדו אותי תורה, לימדו אותי לא דווקא בשיעור, לימדו אותי בחיים, אבא ואמא, שלימדו אותי שיש ריבונו של עולם, שלימדו אותי שיש תורה, שלימדו אותי, לא חשוב, כל מה שלימדו אותי לאורך השנים הראשונות. אומר הרב, זו תוכנית אלוקית מדויקת שנלמד את האמונה בצורה טבעית. איך ילד לומד את האמונה? אמרנו, דרך החלב שהוא יונק מאמא שלו, דרך השיח של אמא שלו, דרך ההתנהגות של אמא שלו, דרך ההתנהלות בבית, זה האמונה שלו, נכון? אם הוא רואה בבית הכנסת אורחים, אז מבחינתו הכנסת אורחים זה אחד משורשי החיים. אם הוא רואה בבית את אבא מתפלל, אז התפילות, קיצר, כל מה שהוא יונק מהבית באמונה, הוא יונק באופן טבעי דרך החיים. שוב, גם מה שהוא לומד מהגננת שלימדה אותו בגן, והמורה שלו בכיתה א' ובכיתה ב', כל הדברים האלה זה דברים שקוראים להם אמונה טבעית, כי זה מחזק בתוכו, בדרך החיים שלו, המפגשים שלו בחיים, את האמונה הטבעית שקיימת בתוכו. אומר הרב, ואינו מוצא בנפשו שום התנגדות, הוא מקבל את זה באהבה, הוא מקבל את זה בתמימות, הוא מקשיב לדברים, והוא יודע מה זה טוב לפי הציורים האלה ומה זה רע, ככה הוא קולט את הדברים, לפי איך שהוא פגש את זה בחיים שלו. אבל מה קורה? זה לא נשאר ככה, אנחנו לא נשארים ילדים קטנים, מה קורה? אבל כשמתגדל ושכלו נגמר, שכלו נגמר הכוונה, מתפתח, צומח, מגיע למקומות של הבנה, אז כבר יש לו מגן יותר גדול הערך, שיכול להשתלם בשכלו, להכיר ערך האמיתיות וערכה של אמיתת האמונה בכלל. מה קורה כשנהיה לו שכל? אז הוא לא אומר, רגע, 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 כל מה שאבא ואמא שלי אמרו זה נכון, כל מה שהמורה בכיתה א' אמרה, רגע, אני רוצה להבין לבד, אני רוצה לברר בעצמי, ויש לי מלא שאלות. ופתאום לא הכל כזה פשוט, ופתאום לא הכל כזה ברור, ולא תמיד הטוב הוא טוב, ולא תמיד הרע הוא רע, וסליחה, אני רוצה לבד. כן? זה לא קורה מיד, אבל זה קורה. וזה גם חשוב שזה יקרה, זה צריך שזה יקרה. הוא לא רוצה שהאמונה שלו תהיה רק אמונה טבעית. מה שהוא למד בבית של אבא ואמא שלו, הוא רוצה שאת האמונה הוא יקנה בעצמו, הוא יברר בעצמו, הוא יעמוד מול הדברים בעצמו. אז פתאום מה שאבא ואמא אמרו, זה לא כזה בהיר. פתאום יש סימני שאלה, פתאום יש קושיות, פתאום יש שאלות. הוא לא כזה תמים עכשיו. אז אם לא יבין לערוך, לערוך זה לסדר, מערכת שכלו, שכל הדברים הטובים שהאמונה הטבעית הייתה מדריכתו בטבע, ידריך עצמו בדרך האמונה השכלית. ומהם השמיעה הראויה והכבוד אשר יעתה להורים ומורים ולמי שגדול ממנו. כיוון שתכלית חוכמה היא תשובה ומעשים טובים. ברגע שאת מתחילה לשאול שאלות, אז אל תזרקי לפח את כל מה שקיבלת מאבא ואמא. אל תגידי, כל מה שקיבלתי מאבא ואמא זה פרימיטיבי, זה קטן, זה עלוב, מה באמת אתם יודעים? ובסך הכל הייתי ילדה קטנה, ממש לא. חלק מהסיפור האמיתי שלנו זה האמונה הטבעית שקלטנו בבית שלנו בשנים הרכות של הילדות שלנו. והבנייה של האדם לא יכולה להיות כזאת שהוא יגיע לגיל מסוים והוא פשוט יכרות את הענפים שמהם הוא ינק וצמח ויגיד, אני גזע בפני, אין לי שורשים, אני לא צריך את השורשים עליהם, קטנים עליי, הם עלובים, מה הם יודעים? ובכלל הייתי קטן ולא הבנתי שום דבר ועכשיו אני מבין. אין כזה דבר שהאמונה השכלית לא תהיה מבינה את ערכה של האמונה הטבעית. קורא ושונה ובועט באביו ובאמו, זה הפוך מתכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. אם אתה מדלג על השלבים הקודמים, אז אתה קורא את הענף שישבת עליו. בלי השורשים האלה אתה אבוד, אתה מדמיין שאתה לא צריך אותם, בשביל מה הם היו, וזה מיותר, כן, דיברנו על זה, על זה שהרב מדבר על הערך של שנות הילדות, שזה לא רק תקופת מעבר, שזה מהותי. כן. בית שלא שומר תורה ומצוות, אז יונקים את זה למקומות אחרות. אבל זה עיקרון, לא לזלזל גם בדברים הפשוטים שקיבלנו. דרך ארץ וישרות ואמת. בסדר? עוד מישהי רצתה לשאול? הסתבר? הסתדר? כן.
יש איזה עניין אבל שכאילו, אני לא זוכרים את ה... כאילו, לא יודע להצביע מה...
בלי הפרטים, באופן מהותי, יש ערך לכל מה שיענקנו מהבבים?
לא, לא זאת הפרטים, בכיתה, כאילו,
בחיי,
לא זוכרים את הזמן הזה
בכלל, כאילו... למה? את לא זוכרת דברים שהיית 4, 5, 6, 7, 8, בטוח את זוכרת. אולי את לא זוכרת שאת זוכרת.
אז זה פשוט כאילו...
בתוכן, כן.
כאילו, יש שמין, כאילו, 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 אמונה שכלית צריכה להבין את הערך של הזה, אבל במין כזה מעובד, שאני לא יודעת באמת מה...
אבל אפשר, אבל אתה יכול להסתכל על ההורים שלך ולזלזל בהם. מה קיבלתי מהם? הם לא יודעים בכלל מה הרב חן חלמי שאומר בשיעור שלו, והם לא יבינו מה אומר בשיעור שלו. מה יש לי לדבר איתם בכלל? מה הם קשורים בכלל? אני לומדת אצל הרב חן חלמי, אצל הרב וידר, או אני יודעת דברים עמוקים, פנימיים, מה הם יודעים? מה כבר קיבלתי מהם? מה הקשר? אני ממשיכה, בסדר? וכיוון שתכליתה היא תשובה, מה זה תשובה? היינו ללכת בדרך יותר נשגב ממה שהלך בדרך האמונה בלוך החוכמה, שהיא אמונת הילדות. אם כן, החובה העיקרית היא לשמור את כל הדברים הטובים שהאמונה משמרתם בטבע, גם בלוך חוכמה. לשומרם אתה עם כוח החוכמה מצורף לאמונה. אי אפשר לנתק את האמונה השכלית מהאמונה הטבעית. הן שזורות זו בזו, הן אחוזות זו בזו. גם אם תחזרי הביתה בפסח ותרגישי שאין דבר תורה אחד שאת יכולה להגיד בליל הסדר שמישהו יבין. רק את מבינה. אין דברים כאלה, אבל בכאילו. בסדר? זו דוגמה קיצונית. זה לא קשור. אין כזה דבר. יש דברים שקיבלתי מאבא ואמא שלי ואני חייבת להשאיר אותם בתוכי, גם אם מבחינתי זה הייתה אמונה טבעית נמוכה, נמוכה, נכון הרב קורא לזה, איפה זה היה כתוב? כישרון שפל, כישרון שפל הוא קורא לזה, זה לא משנה, זה לא משנה, אי אפשר בלעדיו, אי אפשר בלי זה. וזהו שלא יהיה אדם קורא ושונה, ועל ידי מה שרואה את עצמו, מבין לעצמו, יבעוט באביו ובאמו וברבו. למה? כי לא ימצא טבע ההכנעה והכבוד לאביו ולאמו ולרבו בחוכמה, כדרך שמצאם באמונה הפשוטה. כשהוא היה ילד קטן, הוא הסתכל, אבא, נכון, כשיש ילד קטן, הוא מגיע לפה, הרגליים של אבא שלו נגמרים פה, הראש של אבא שלו נגמר שם, כשאבא שלו... לוקח אותו על הכתפיים, הוא בטוח שעוד שנייה הוא נוגע בשמיים. אין מישהו יותר גדול מאבא שלו, אין מישהו יותר חזק מאבא שלו, אין מישהו יותר חכם מאבא שלו. כן. ואחר כך היא חוזרת, סליחה, זה היה על ילדה. היא עזבה על הכתפיים, ואחר כך היא חוזרת מהמדרשה. אני רוצה להגיד איזה דבר תורה בשבת. יושבים בארוחה ומפצחים גרעינים, קשקשים קשקושים על פוליטיקה, ואז היא אומרת לעצמה, וואלה, האבא הזה שהיה כזה גבוה, נהיה כזה נמוך. מי הוא בכלל? מה יש לי לקבל ממנו? מה אני חושבת עליו? זה אומרת הגמרא, קורא ושונה. הוא קורא ושונה, היא תלמידה חכמה. היא חוזרת הביתה אחרי חצי שנה, ווואלה, היא יודעת כל כך הרבה דברי תורה מדהימים על פורים ועל פסח. ומה לא, והיא יושבת שם בבשר, לפעמים זה לא דווקא בבית המצומצם שלך, לפעמים את צריכה לשבת בליל הסדר עם הדודים והדודות והסבתות והבנות דודים, ולא יודעת מה, קרובי משפחה הרחוקים, וזה בכלל לא מה שאת רוצה. אומר הרב, צריך בתוכנו הכנעה וכבוד לאבא ואימא, שהם החדירו לתוכי את האמונה הטבעית הפשוטה. ואם יאבד את הטוב שהאמונה העניקה לו, אם את לא מאמינה שיש משהו אחד טוב שקיבלת מאבא ואימא, יישאר חסר מכל תכלית. אז זהו, כבר אין תכלית חוכמה, נגמרה התכלית. אז זה הכל הבלים, זה הכל תלוס, זה הכל לא קשור לשום דבר, לא. כי אם הייתה התכלית רק הידיעה לבדה, אז לא היה צורך לאמצעים של טבע. כי על ידיעה, שכל מספיק, אם החיים שלנו היו רק ידיעות, אז היינו מוותרים על כל השלבים הראשונים של החיים. בשביל מה צריך שלבים בלי שכל? אז בוא נתחיל את החיים מהשלב הראשון, רק שכל, 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 זה לא הולך ככה. ריבונו של עולם לא רוצה את זה כך. אבל הלא צריך לידיעה צירוף מעשים טובים. אין דבר שאת לומדת במקום הזה שהוא רק בשביל הדעת, תשכחי מזה. אף אחד לא תקבל פה תעודה של ידענות, ממש לא, זה לא מעניין אותי. האם התורה הזאת חודרת לתוך החיים שלי? האם כשאני הולכת אז התורה הולכת איתי לאן שאני הולכת? זה תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, שאדם יתקדם מהתורה הזאת. מה זה תורה? זה כל עניינה להפוך אותי לאדם אחר. והמעשים, אומר הרב, הם ההולכים על ידי כלי הגוף ומידות טבעיות. זה מתחיל בגוף, זה מתחיל בטבעיות. על כן צריך מצד השכל לשמור מאוד את כל החינוך הטוב שבטבע הישר. כל מה שאבא ואמא נתנו לי כשהייתי קטנה, כן זוכרת, לא זוכרת, זה לא משנה. לחזור הביתה עם הכרה, תודה גדולה לאבא ואמא על כל מה שהם החדירו לתוכי, ומכוחם אני פה, מכוחם אני לומדת תורה. על כן מסיים ללומדיהם לא נאמר, אלא לעושיהם, לעושים לשמה. היינו, לשם קיום בפועל. לומדים את התורה בשביל לקיים אותה בפועל. שאז מוקירו את כל הדרכה טבעית שהביאתו לטוב. הוא מתחזק בה ביותר בעזר השכל. ברור שצריך את השכל, ואיזה כיף לי שאני לומדת כל כך הרבה דברים לפסח, בטח. אבל זה לא התחיל שם, זה לא התחיל בשנת מדרשה, זה התחיל בבית שלי, באבא ואמא שלי, בשורשים שלי, ביסודות שלי. שם זה התחיל כשהייתי ילדה קטנה ורכה ומה שקלטתי. ורק מכוח זה יכולתי להגיע לפה. ולא לעושים שלא לשמה. שאינם רוצים כי אם בשכל לבדו. יש מקומות שלומדים בשביל השכל, נכון? יש מקומות שלומדים בשביל ציונים, יש מקומות שלומדים בשביל תארים, יש מקומות שלא יודע. תורה זה לא בשכל לבדו. ועוזבים כל דרכי היושר של החינוך הטוב הטבעי, שהם הקט הרעה מהרסי עמודי המוסר ומפירי יראה, ודאי נוח להם שלא נבראו. הרב אומר דברים נוראים, קשים מאוד על מי שלומד את התורה בשביל לדעת ולא בשביל לקיים. בשביל להיות חכם ולא בשביל להיות איש מעשה. ודאי, ודאי נוח להם שלא נבראו. מי צריך אנשים כאלה שחושבים שתורה זה סתם עוד איזה חוכמה שאתה צריך באינטלקט שלך לפתח אותה. זה נורא והיום, זה לא תורה, זה משהו אחר. ואין זה כלל מסוג לומדים או עוסקים בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמהן יבוא לשמה. כן, יש גם שלומד שלא לשמה בשביל לבוא לשמה. ששם אנו מדברים בהולכי תום ואינם מכירים מעלת תורה לשמה, יעסקו שלא לשמה כפי הכרתם. אבל כאן אנו מדברים במשחיתים, שבהכרתם משענת השכל רוצים לעזוב כל דרכי יושר זולתו. ובאמת השכל עצמו הטוב באמת, כן? כל השנה הזאת אנחנו מתעסקים בשכל. אבל הוא יורה שהמצב הטבעי הוא עמוד גדול אל השלמות. כדי להגיע לשלמות יש כמה עמודים. אחד העמודים זה האמונה הטבעית שקיבלתי מאבא ואמא. וראוי לצרפו אל השכל הישר, החפץ בצדק, באמת ומישרים, שהם ההכנעה להורים ומורים, וכבוד כל מי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין, ומהם יעלה אל כבוד גדולי החכמים בדור ובדורות קודמים. אם תכבד באמת את אבא ואמא שלך, אתה באמת יכול לכבד גם את החכמים. ומהם לעמודי התורה חזל התאורים, ואז ילך לבטח בדרך החיים והטוב. אז זה קודם כל. קודם כל, כשאנחנו חוזרים הביתה, אנחנו יודעים שאנחנו חוזרים אל שורש השורשים שלנו, אל המקור הכי הכי אמיתי, הכי מתוק, הכי טוב, הכי יקר, הכי תוכנית אלוקית שלי, ששם הייתי צריכה לנהוג את עיקרי האמונה הטבעית של חיי. ובלי אבא ואמא כנראה לא הייתי מגיעה לאן שהגעתי עכשיו. אז זה מה שהוא מנסה לומר, שאנחנו צריכים עליהם על הזהירות. זה לא אומר שאת צריכה להסכים איתם בכל דבר, אבל השאלה אם אדם בא בכבוד, את מבינה? השאלה אם אדם בא מתוך הכרה, תודה מאוד מאוד בסיסית על החיים שההורים, בסדר, אתה לא חייב לעשות כל מה שהם אומרים, אתה לא חייב להסכים איתם בכל דבר, אבל איפה אתה נמצא? יש חשש שאחרי שלומדים תקופה ארוכה במדרשה, ובאמת את מרגישה שאת נפגשת איתו רואה כל כך גדולה ומופלאה ומרגשת, חוזרים הביתה והכל חיוור כזה, קטן כזה, בסדר, הם טובים, הם נחמדים, וזה, וזה. הרב אומר, אל תשכחו שאבא ואמא זה המקום. הוא לא מתכוון שכל דבר שאמא שלך אומרת, את אומרת, קדוש, 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 וזה, לא. אבל מה היחס? הוא כותב פה את המילה, הכנעה. מה זה הכנעה? שנדע להתכופף. למה אנחנו צריכים להיות בהכנעה כלפי אבא ואמא? כי הם נתנו לנו את החיים. הם השקיעו בנו את השנים הראשונות. אני לא מכירה בן אדם שלא עשה טעויות, בסדר? עם הילדים שלו. לא מכירה בן אדם שלא עושה דברים שהוא לא היה צריך לעשות. אני מדברת על עצמי, בסדר? עד היום אני חושבת שאני עושה טעויות עם הילדים. מה אני יכולה לעשות? אני בן אדם, אני בשר ודם. יש לי חושות, יש לי תפיסות לא נכונות. ברור, ברור. אבל השאלה, מה היחס הכללי כלפי אבא ואמא? האם אתה מבין שינקת מהם משהו מאוד מאוד בסיסי ויסודי, ובלי השורש הזה, אל תחשוב שהיית מגיע לפסקאות באורות הקודש, לפסקאות בשמונת בצית. זה נראה לי מה שחשוב. זה מה שאומר, ההכנעה והכבוד לאביו ולאמו. ולפעמים, כשאתה כזה מתבונן מבחוץ, אתה חוזר, צייר משבוע כזה שני, ואתה כל כך הרבה דברים על פסח, והוא אומר, אתה יושב ב... לא יודעת אם דווקא ליל הסדר, לא חשוב, הכל נראה לך כזה קטן ומצומק. זה התחיל שם. ואם הגעת לאורות הקודש, זה גם בזכות הבבים. ולא אמרתי שצריך להסכים איתם בהכל.
לא, לא רק מבחינת...
יש ביקורת, בסדר, יש ביקורת, כי אנחנו אנשים ביקורתיים.
נגיד אם אתה חושב שאתה יותר טוב
ממשהו. בזהירות, בזהירות, בזהירות. הכל מעניין בזה. אני זוכרת שאימא שלי תמיד הייתה אומרת שהיא חשבה את הילדים של הסבא וסבתא שלי היו מדהימים, בסדר? ההורים שלה. היא תמיד אמרה, אני יודעת את כל הטעויות שההורים שלי עשו, ואני אגדל את הילדים שלי אחרת, ובאופן מפתיע אומרת שהיא גידלה אותנו בדיוק כמו שהם גידלו אותה. כנראה שאני גידלתי את הילדים שלי בערך כמו שהיא גידלה אותי, אני חושבת ככה. אז בסדר, זה גם טבעי שבן אדם, זה מה שאמרתי, השלב הזה שלילד יש סימני שאלה והוא רוצה ללמוד לבד, זה שלב חשוב. זה שלב כואב אולי, זה שלב מסובך אולי, אבל הוא חשוב שילד אומר לעצמו, אני בחרתי את הדרך שלי, בסדר? אני זוכרת שכשהבן שלי החליט ללכת לילת, אז אמרתי לו, למה אתה הולך כל כך רחוק? אז אמר לי, אמא, תקשיבי, הייתי בתלמוד תורה שאבא של ישיבת שבע חברון, הייתי בישיבה תיכונית של ישיבת שבע חברון. כשהייתי בישיבה תיכונית, כל פעם שרק היה משהו, אז היו כותבים, השבוע יש גמרתון, אבא של יצחק בא, גם אתה מגיע, את יכולה לשחרר אותי בבקשה? אני יכולה לנסוע רחוק, 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 שאני לא אקש... הוא לומד איתו כל יום חברותה בטלפון, כן? אבל הוא לא לומד בשבי החברות, שני הבנים הגדולים שלמדו בשבי החברות. אז אמרתי, בסדר, סבבה, הבנתי, לך, תשתחרר, חייבים את זה, חייבים את זה, אתה גם בתלמוד תורה של אבא שלך, גם בישיבה התיכונית של אבא שלך, די, אני רוצה להיות אני. וזה, וילד חייב את זה. אם ילד לא עובר את זה, אז הוא עובר את זה, אז אחר כך הוא עובר את זה. יש משהו מאוד מאוד חשוב בזה. אבל, אבל, אבל לזכור את המקור. לפעמים אנחנו שוכחים. באמת, גם זה דורות שאנחנו זוכים ללמוד הרבה יותר ממה שהם זכו. מבינה? אמא שלי עכשיו, בשכל השנים של הפנסיה, היא לומדת תורה. ממה היא? היא יכלה ללמוד תורה? מה הקשר בכלל? אז זה לא חוכמה שאני למדתי יותר ממנה. למדתי יותר ממנה כי, קודם כל, כי היא נתנה לי ללמוד, כי היה לה יותר כסף ממה שהיה להורים שלה. וכשהיא הייתה צעירה, לא היה בכלל דבר כזה שבנות למדו תורה, וגם לא היה כסף, היה צריך ישר ללמוד לימודים גבוהים. ופרנסה, קדימה. אז זה גם מצד היכולות זה עולם אחר. אז אני יכולה להגיד, קיצר. וזה שטויות, זה אבל לזכור שזה קיצר. זה מהלכים מדהימים כאלה, זה דקויות של חיים. לחזור הביתה, לחזור בהכנעה וכבוד. זה שתי מילים שאני מציעה. אני אומרת את זה לעצמי, לאמץ אותם. הכנעה וכבוד להביא מימו, הכנעה וכבוד. למי אני קנה? למי? ליצרים הרים שבו אני קנה להם. באמת הם המקור של הכל, באמת הם נתנו לנו את הכל. בסדר, אז יש לנו גם ביקורת עליהם, סבבה. אבל שוב, האם קודם כל וראשית לכל זה הכנעה וכבוד? אחר כך, בסדר, אתה לא חייב להסכים את זה לכל דבר. כן.
יש
אבל
מקום שכאילו, סתם,
אתה
יכול להיות כדורים שלא מחסורית, להעלות מסוימת, ואז אתה
מחליט
שאתה רוצה לשנות את זה,
ואתה מקום שאני לשנות. לשנות את מה? את מה ש...
נכון, את שיפ, תמיד כשאתם אומרים אני לא אצלה, אנחנו לא מוסיף לה צוחקים את הפעילות כסף הבא, אבל יש את המקום שכאילו אני מסיים את זה בבית המלות,
בסדר, אז זה מה שאני אומרת, אתה לא חייב לעשות מה שההורים שלך עושים, גם לא כולם עושים בדיוק מה שההורים שלהם עושים, בסדר? סבתא שלי הייתה עקרת בית, אמא שלי עבדה, בסדר? זה כבר עולם אחר. אבל גם כשאתה עושה, תעשה מתוך כבוד, בסדר? אל תזלזל. זה מאוד מאוד יכול להביא להתנשאות זה שלומדים במדרשה. וזה הדבר האחרון שאני רוצה. התנשאות בגלל שאת רוצה להיות צדיקה, לא התנשאות בגלל שאת רוצה להיות... לא משנה, זה משהו מטופש. אבל זה יכול להביא להתנסות, ושלא נשכח את זה. את יכולה לחכות ללסר, לחכות, לחכות, בסוף באים דודים, מקלקלים את הכל. זה לא יכול להיות. תגידי, איזה בסה, איזה משפחה זאת, איזה דפוק, איזה ליל הסדר היה. לא, אז בואו ניקח את זה למקומות אחרת. ונדע גם להודות לאבבים. בסדר, אני רוצה לחבר את זה לספירת העומר, בסוף שזה קשור לפסח, טוב? אז יש לנו במקור שבצד שמאל למעלה, בסדר? אז הרב אומר כך, הוא מדבר על אותו עניין, על האמונה, אבל הוא מדבר על זה בפן הלאומי של עם ישראל. יסוד האמונה השלמה שבלב נובע ומתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל. אומר הרב, תכונת האמונה זה תכונה טבעית שקיימת באומה הישראלית. בסדר? כולנו, אנחנו... מאמינים, בני מאמינים, אפילו יש שיר כזה, אבל לפני השיר, חז"ל אמרו את זה. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. הם היו אנשי אמונה ואנחנו בנים שלהם. אז האמונה זה ירושה גנטית שירשנו מאבות, כולנו, כל עם ישראל. לעומתו, אומר הרב, לעומת יסוד האמונה השלמה מכוון קורבן, העומר של שעורים, מאכל בהמה, הנוטה רק לרגש הטבעי. אומר הרב, פסח זה יום הולדתנו, כן, עוד נלמד על זה. פסח זה הזמן שבו עם ישראל צץ והופיע בעולם. בפסח אנחנו מקריבים קורבן שעורים. שעורה זה מאכל בהמה. בהמה, אומר המהר"ל, זה במה. המהר"ל מסביר מה זה בהמה. יש בה רק את מה שהבורא התמין בה. כלום יותר מזה. כן, הטבע, האינסטינקט, אמרנו. מה זה מבטא, הצד הזה שבנו, את הצד הטבעי. כן, את האינסטינקט הזה שדיברנו עליו. יש בנו אינסטינקט של אמונה. שריבונו של עולם התביע בנו באופן טבעי, ולכן מכיוון שזה שייך לעולם הטבע, אז אנחנו בפסח מקריבים דווקא קורבן שהוא יותר נמוך, דווקא קורבן שהוא יותר נמוך כי הוא מבטא את הצד הטבעי עוד לפני מה? עוד לפני השכל, עוד לפני ההכרה, עוד לפני ההבנות. אנחנו נהיינו עם ישראל. איך נהיינו? באיזושהי הולדה מסוימת, בדרך טבעית נהיינו האומה הישראלית. אחריו אומר הרב, ועל גביו בא יסוד העילוי השכלי והלימודי. מה זה השכלוי השכלי והלימודי? העילוי השכלי והלימודי זה אחרי שאנחנו סופרים 50 יום, יוצאים ממצרים והולכים עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, שבעה שבועות, תספור לך, מגיעים ליום ה-50, אנחנו מקבלים את התורה. התורה זה כבר הצד השכלי שבאדם. ובשבועות, איך הרב יגיד את זה, אנחנו מקריבים קורבן מחיטה. אם אתם זוכרות, כשלמדנו על החיטה, אז למדנו שחיטה זה ביטוי לדעת, שכשתינוק מתחיל להגיד אבא ואמא, זה מתי שהוא מתחיל לאכול לחם. החיטה זה ביטוי לדעה. אז הקורבן בשבועות זה קורבן של חיטה. כי בשבועות זה כבר מדרגה אחרת לגמרי, זה כבר מדרגה שמה? שקיבלנו את הציווי האלוקי. הציווי האלוקי, הוא אומר לי מי אני בפן הטבעי גם, אבל הוא במדרגה הרבה יותר עליונה. הוא מלמד אותי, צריך לפתוח את ספר התורה, ולהקשיב בשכל לספר התורה, וללמוד בשכל לספר התורה, ולברר בשכל לספר התורה. בסוף מה ספר התורה מברר לי? הוא מברר לי מי אני. אבל זה מדרגה אחרת, זה כבר מדרגה של אדם. אומר הרב, אמנם חולשת האדם גורמת שביותו מוכשר למחקר שכלי, יוחלש בו יסוד הנטייה האמונית, כן, כמו שהוא אמר לפני כן. וביותו שלם באמונה, הוא עלול למעט בהשכלה וחוכמת לב. אז יש ביניהם סתירה. אם אנחנו מאמינים באופן טבעי, נכון, יש כאלה שאומרות, מה צריך ללמוד במדרשה? סבתא שלי הייתה כזאת צדיקה, נכון? גם סבתא שלך סיפרה את זה ביום חמישי. נכון, סבתות שלנו, מה הם ידעו? לקרוא צנע אורנה, אני לא יודעת מה זה, אבל זה מה שכתוב שקראו בגלות. שקראו תהילים, הם לא הבינו שום דבר. לפעמים זה נשמע סתירה. אם יש צד שכלי, אז מה נשאר מהצד האמוני? ואם יש צד אמוני, אז מי צריך את הצד השכלי? אבל תחליט דרך הישרה היא שכל כוח לא ימעט את חברו ולא יתמעט על ידו, שאף אחד לא ידחוק את השני. אנחנו חייבים את פסח ואנחנו חייבים את שבועות, כי אם יתגלה בכל מלוא עוזו, כאילו היה הוא השולט לבדו. מה זאת אומרת? כוח האמונה צריך שיהיה שלם כל כך, כאילו אין לו שום אפשריות של מחקר. כן, צריכה להיות בנו אמונה כל כך כל כך גדולה, כל כך ממלא את הלב, שבכלל לא צריכות להיות לנו שאלות, ברורים, חקירות, למה ככה, למה אחרת, מה פתאום? זה מצד אחד. ולעומת זה צריך שיהיה כוח החוכמה כל כך מעולה ומזורז, כמו לא היה כלל כוח של אמונה בנפש. ומצד שני, החקירה השכלית צריכה להיות כל כך עמוקה ודורשת וחוקרת ומעיינת ושואלת ומבררת, כאילו בכלל אנחנו לא מאמינים. לשאול עד הסוף, בלי סוף, בלי הפסקה. אומר הרב על הפסוק, אדם ובהמה תושיע השם. מה זה אדם ובהמה? ערומים בדעת, מאוד מאוד חכמים בדעת, ומשימים עצמם כי בהמה. שוב, בהמה זה לא בצד הנמוך של הבהמה, אלא בצד הטבעי של הבהמה, בצד האינסטינקט של הבהמה. אכן זאת היא מורשה מיוחדת לישראל, שהאמונה הקיימת היא אצלם טבעית. מצד המורשה הגלויה של גילוי שכינה, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. ולהפך, הכפירה היא אצלם בלתי טבעית ואפשרית רק על ידי העזה של שיכרון שמתוך עיקשות או תאוות, מה שאין כן באומות העולם, שמציאות האמונה אצלם היא דווקא על ידי שיכרון, כי לא נגלו להם עניינים מוחשיים גדולים על יסודי אמונותיהם. על כן אין טבעם האנושי גוזר להאמין, כי אם ההסכמה המשקרת וההתגברות על הטבעיות. ועל כן טובה מאוד לישראל תמימות האמונה בפשטותה, שהיא גם כן מבוררה כיום בהיר, ברק החמה. מאמינים, בני מאמינים, זה רק אנחנו. רק עם ישראל הם עם של אמונה טבעית, שהיא כישרון טבעי, פנימי, עמוק, שקיים בתוכנו. אין עוד אומה כזאת, שהיא כולה אמונה. אומר הרב, ולפיכך, הגענו לספירת העומר, מחובר הוא פסח לעצרת, על ידי ספירת העומר שבבית המקדש. מה קורה בספירת העומר? אנחנו מתעלים מהאמונה הטבעית אל האמונה השכלית. אבל זה לא שני דברים נפרדים, זה שני דברים מחוברים, שהיא מחברת את מנחת השעורים, מאכל בהמה, נטיית הרגש הטבעית, אל החיטים, מאכל הדם, העילוי השכלי הרוחני, עץ הדעת חיטה היה. ושני הכוחות היסודיים האלה מגלים את כל מלוא ערכם ופעולתם במעמקי הנפש ומרחבי החיים, באופיים כל אחד בצורתו העצמית השלמה, באין שום דבר מעיק לו כלל. זה מצד אחד, יש את פסח, ואחרי 50 יום יש את שבועות, ואף אחד לא דוחף את השני. אין שום הצקות, אין שום מאבקים, יש פסח ויש שבועות. ובהתכנסה והתקשרה מיחד למערכה אחדותית עליונה. בספירת העומר בעצם היא זו שמחברת בין פסח לבין שבוע. אז יש פה עוד שתי פסקאות מאוד יפות בשמונה קבצים, אבל לא נראה לי שאנחנו נראה אותם היום. למה 1:30? רגע. סמך ג' ההמשך של סמך ג' בצד השני וקוף למד ח'. שתי פסקאות נורא נורא יפות, לא יודעת, נראה מתי נספיק ללמוד אותם, אם נספיק ללמוד אותם. נראה. אנחנו נלמד על זה. זה זמן עצוב רק מאז מותם של תלמידי רבי עקיבא. לפני כן זה זמן מאוד מאוד שמח. שאלות טובות, נלמד על זה. אחרי פסח בעזרת השם. בדיוק זה השאלות שנשאלו. Thank you.